כן, אנחנו פרק א', עמוד כ' ג', לביאור כלל חובת האדם בעולמו. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. זה כבר למדנו בשבוע שעבר, רק נזכיר בקיצור נמרץ שבפסקה הזו בעצם אנחנו נקראים לברר מהי המטרה שצריכה להיראות או לבוא לידי ביטוי או להשפיע על כל מעשה ומעשה שאנחנו עושים, כל מעשה פרטי. זאת אומרת, מי שיצליח לברר את המטרה הזו ולאפשר לה להאיר כל מעשה ומעשה שהוא עושה, החיים שלו יהיו חיים משמעותיים. אם יצליח לתת למטרה הזו להיות בבחינת של נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, הרגל והנתיבה אלו דרכי החיים, מעשה החיים, כן? כל המקרים הקטנים של החיים, שהם אין סופיים, כפי שאמרנו, משעה שאדם פוקח את עיניו בבוקר, כל פעולה, כל פעולות החיים שלו צריכות להיבחן לאור המטרה הזו. אם אדם יצליח ליצור את ההתלכדות של קרן האור הזו, כן? עם המעשים שלו, חיים שלו חיים מאושרים, חיים משמעותיים, חיים של טעם, חיים בעלי ערך. ככל שהמטרה הזו נשכחת, ככל שאדם לא מחזיק ראש, והמטרה הזו נשכחת, מתערפלת, מתמוססת בהכרה, נשכחת, נעלמת, נדחקת לקרן זווית, ככל שהמטרה הזו לא לוקחת חלק משמעותי, ככל שהמטרה הזו פוסקת להיות הדופק, הדופק של החיים, בלי דופק אין אופק. נעלם האופק. החיים נפחים להיות מין חיים מקריים כאלו של תנועה מנקודה לנקודה בלי קו מקשר. אדם מוצא את עצמו נסחף ונגרר בזרם מאורעות שאין לו שליטה עליהם. הוא לא יודע לאן הוא הולך, הוא לא יודע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך, מה הוא עושה. אין לו לא עבר, אין לו עתיד, ואין לו גם הווה, למיתו של דבר. למרות שהוא חי בהווה, אי אפשר להכחיש את העובדה שהוא חי, אבל זה לא ראוי. המצב שלו לא ראוי לשם חיים. לא אלו החיים שלמענם אנחנו נולדנו. ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. היום. היום מציין את העשייה ברגע. אם אתה לא דבק בשם אלוקים, אם אתה לא זוכר את המטרה הזו, אתה לא חי היום. אתה אומנם נמצא ביום הזה, אבל אתה לא חי אותו. אין לו משמעות עמוקה ליום, לרגע. אתה לא מחיה את הרגע. אתה לא בבחינה של בא בימים. אתה לא בא בימים. אתה נמצא היום, אבל אתה לא בא בתוך היום. כן? אתה לא בא. אין הפריה בינך לבין היום. זה נקרא בא בימים. לישון ביאה. אברהם אבינו זקן בא בימים. כן? הוא היה בא בתוך הימים. לא הימים היו באים בתוכו. לא הזמן משפיע עליו, אלא הוא משפיע על הזמן. הוא מקדש את הזמן. זה נקרא בא בימים. זה המשמעות של הפסקה הזו, המשמעות העיקרית. אפשר לדייק פה עוד כמה וכמה דברים, אבל לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, בואו נמשיך הלאה ונראה מה שהוא מציע לנו בתור מטרה לחיינו. והנה מה שהורונו החכמים זיכרונם לברכה הוא שהאדם לא נברא, אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא. מהו העונג הגדול? מהי חובתו של אדם בעולמו? החובה שהיא זכות, כפי שכתוב כאן, אתם רואים, אמנם פותח בבירור החובה, בביאור כלל חובה, חובת האדם, חובתו בעולמו, אבל מסתבר שהחובה זה בעצם עונג. כן? והנה הורונו החכמים, זיכרונם לברכה, שאדם לא נברא, אלא להתענג על השם. דבר מאוד מעניין. האדם לא נברא אלא להתענג לשם. והרי אנחנו רואים אנשים שחיים, אליו דווקא מתענגים על השם. יש להם הרבה מטרות בחיים. מה אומר לנו כאן? האדם לא נברא אלא להתענג על השם. ואם אתה רואה אדם שחי את חייו ולא זוכר את הזכירה היסודית הזו של אני חי כדי לדבוק ברצון השם, אם אתה רואה אדם שכביכול אומר שהוא חי מבלי הזיכרון הזה, הוא לא חי. לא חי. אולי נדמה לו שהוא חי, אולי נדמה לאחרים שהוא חי, אולי הנורמה החברתית קובעת שהוא חי, ואפילו נותנת לו כבוד על צורת החיים שלו, למרות שהיא נעדרת. למרות שהיא נעדרת, כן? זיכרון של מציאות השם יתברך, ועשיית רצונו. זה נדמה שהוא חי, אבל למעשה הוא צללית. הוא צל. הוא צל אדם. אגב, הוא יודע את זה. הוא יודע שהוא צל אדם. הוא יודע שחייו לא ראויים לתואר חיים. הוא מרגיש, הייתי אומר, שביצת המציאות, נקרא את זה כך, שהוא טובע בתוך ביצת המציאות. מה זה ביצת המציאות? ביצת המציאות זה ההווה, כמו שאמרנו מקודם, כל מה שאנחנו עושים בוקר ועד ערב, כשאין לזה, כן, את המטרה שפה אנחנו דורים עליה, זה נקרא ביצה. הולך ומתהוות מזה ביצה. אדם שוקע בתוך ההווה. היוונים ביקשו לסמות העיניים של ישראל, כן? לסמות העיניים של ישראל, חושך על פני תהום, זו יוון. מלכות יוון נרמזת במילים חושך על פני תהום. שהיוונים עניינם היה ליצור מצב של החשקה, כמו שאמרנו מקודם, לא לאפשר לראות את האופק, מאיפה אנחנו באים ולאן אנחנו הולכים. ביצת המציאות נוצרת ברגע שאדם מסתכל על ההווה בלבד. האדם לא נברא אלא להתענג לשם יתברך. כמו שאמרנו, כל טשטוש של הזכירה הזו הופך את קרקע המציאות לקרקע בוצית יותר. אחוז בחבלי בוץ, או בוץ, כן? כך כתוב במגילה, אחוז בחבלי, במגילת אסתר, אחוז בחבלי בוץ, חבלי בוץ. הקרקע נהפכת הרבה יותר ביצתית, הרבה יותר תובענית, אדם טובע בתוכה. והנה מה שהורו נוכחה מזכרו לברכה, הוא שאדם לא נברא אלא להתענג על שם, ולהנות מזיו שכינתו. במילים אחרות, לעשות את עצמו כלי, מה שקרוי אספקלריה מהירה, שרבינו הגיע למדרגה של אספקלריה מהירה, אנחנו צריכים ללטש את עצמנו באופן כזה, באופן כזה, שכל הפעולות של החיים יהיו בעצם מעין קולט שמש. קולט שמש. אתה עושה פעולה מזוימת, והפעולה הזו היא מהווה כלי שקולט שפע אלוקי. זה נקרא קרבת אלוקים. כל תיקון בדיבור, כל תיקון מעשה, הוא בעצם נהפך לזכוכית מלוטשת, שבאופן אוטומטי קולט את קרני השמש, כן, הבאות, קרני השמש, שזה בעצם רצון השם, אותו בשם. הרחב פיך ומלאו. להנות מזיו שכינתו, פירוש הדבר שאתה כוכב שכרגע מסוגל לקלוט את אור השמש. אתה כוכב שמסוגל לקלוט את אור השמש. יש כוכבים שלא קולטים את אור השמש מכיוון שהם לא בנויים באופן כזה שהם מסוגלים לקבל אור. הם לא מלוטשים דיים. הם עשויים מחומר שלא קולט את האור. אם תעבור חללית בין השמש לבין אותו כוכב, חללית הזו עשויה במתכת, פתאום אפשר יהיה באופן תיאורטי לראות את החללית. כי קרני השמש האלו מחפשים תמיד איזה גוף מלוטש דיו כדי שיוכל לקלוט אותה. הרגע שהגוף לא מלוטש דיו, הדבר הזה, כן, אם אני שם אותו כאן, מציג אותו מול האור, ודאי שהוא יקלוט את קרני האור, מכיוון שהוא מלוטש דיו. אבל יש דברים שהם בולעים. השחור הוא בולע את האור. ליהנות מזיו שכינתו, פירוש הדבר הוא ליצור מצב של התלכדות, כן, בין קרני השמש לבין פעולות החיים. זה מה שאומר לנו. מתי באמת פעולות החיים נהפכות לזכוכית מלוטשת? כשאתה זוכר מהי תכלית החיים שלך? שאתה מדבר ואתה אומר לשם מה ניתן לדיבור? מה תפקידו של הדיבור? מה ראוי לבטא? מה אסור לבטא? יש דברי חולין, יש דברים בטלים, יש דברי איסור, יש דברי מצווה. ברגע שהדיבור מתגבש, מתברר, כל מילה מושכת שפע גדול. כל מילה שוקלת טון, כן? כל מילה יש לה ערך, יש לה משקל. היא גם משפיעה עליך. כשאתה אומר את המילה הזו, אתה מרגיש שאתה מתקדש בתוכך. וגם כאשר אתה אומר את המילה לאחרים, אתה מרגיש שהמילה הזו נזרקת בחלל האוויר, היא מתחילה ממש לבחוש בתוך הקדירה של המציאות. אנשים מסביבך מתבשמים, כתוב שמתן תורה, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך, כל העולם כולו נתמלא בסמים. נרדי נתן ריחו. כן? כל העולם כולו נתמלא בסמים. כל מילה של תורה, באמת כשהיא נאמרת בקדושה, עם כל המשקל הראוי לה, כן? אפילו שהיא כתובה בתוך הספר, האותיות האלה הן אותיות חיות, כל שכן שהיא נעתקת מן הספר אל פיו של האדם, ונאמרת בצורה מבוררת, זה משפיע. הנה, ברגע שהדיבור, הפעולה, כן? הזאת מתבררת מתוך זכירת המטרה, שאני נמצא פה בעצם רק בשביל לעשות רצון השם יתברך, לא לשום מטרה אחרת. שום מטרה אחרת. זו המטרה, כן? והיא צריכה להיות קשורה ושזורה בתוך כל פעולות החיים. ברגע שאדם מצליח, אפילו קצת, קצת, ליצור איזה נקודת מגע ולו הקטנה ביותר, בין המטרה לבין מעשה כלשהו, הוא תכף מיד מרגיש שההפריה הזאת יוצרת בו שמחה פנימית עמוקה. זה נקרא שמחה של מצווה. מצווה זה פעולה שהיא יוצרת התלכדות. מה זה מצווה? זה פעולה פיזית, שהיא בעצם קשורה בטבורה עם הרצון האלוקי. זה נקרא מצווה. זה נקרא מצווה. שמחה של מצווה, זה באמת שאדם עושה את המצווה מתוך ידיעה וכוונה, שבפעולה שהוא עושה עכשיו, הוא בעצם מאפשר. באמת מאפשר לטוב להופיע. השמחה היא תוצאה של התלכדות שני הדברים האלו. וכן להפך. העצבות זה תוצאה של ההפרדה בין ה... עתיד לבין ההווה, בין המטרה לבין המעשה שאדם עושה. כן. בדיוק. להתענג לשם יתברך לנו שני... אז יש לנו... יפה. אז פה באמת כתוב, כן, אתה שואל, המטרה היא להתענג לשם. איפה מתענגים על השם? להתענג לשם... אפשר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. ולא רק בעולם הבא, אגב, כן? גם בשלבים שיבואו לאחר מכן. כן? אם זה תחיית המתים, אם זה שנות ימות המשיח, אם זה קץ הימין, יש כל מיני שלבים. כל אחד מן השלבים האלו הוא בעצם, הייתי אומר, מהווה או מייצג מצב דבקות אחר. כלומר, רצון השם מופיע באופנים שונים. כן? כמו פריזמה, כן? ש... מתגלה בה כל מיני הופעות של קרן האור, כן? כל מיני אופנים, כל מיני צבעים, נקרא לזה כך, כן? זאת אומרת, כל אחד מהזמנים שדיברנו עליהם כעת, עולם הבא, תחיית המתים, שנות ימות המשיח, קץ הימין, וכו', כל תקופה כזו היא מייצגת הופעה של הדבקות ברצון השם, התגלות רצון השם באופן אחר. תחיית המתים זה הופעה שרצון השם מתגלה באופן של מחיי ממש גופות, כן? כן? מתוך והוצאתי אתכם מקברותיכם, עמי. עד כדי כך שהגופות, כן, הן חוזרות, מתנערות, והנשמה נכנס בגוף. שנות ימות המשיח, מדרגות רחוקות מאוד, כן, שבכלל לא מדברים עליהם. אפילו הרמח"ל בספרות דעת תבונות, שהוא מגיע למושגים האלה, כן, הוא שם אותם בצד ולא מדבר, לא נדע מה יהיה, לא יודעים מה זה, שנות ימות המשיח. אנחנו מדברים על שני מצבים בעיקר, כן, אפילו עולם הבא אנחנו לא מבינים. אבל מדברים על זה, ומדברים על מציאות של עונג אפילו בעולם הזה. כלומר, עין לא ראתה זולתך, יעשה למחכה לו. זאת אומרת, כל הנביאים לא נתנבו אלא לימוד המשיח. איך כתוב למה? כן, כל הנביאים לא נתנבו אלא כן. אבל עולם הבא, עולם הבא, עין לא ראתה זולתך, יעשה למחכה לו. זאת אומרת, מי זה המחכה לו? המחכה לו זה מישהו שבעולם הזה הוא משתדל שמעשיו יהיו לשם שמיים. זה מעין תחיית המתים. זה מעין תחיית המתים. כל מקום שהתכלית נוגעת בגוף, יש איזו נקודת מגע ולו הקטנה ביותר, בין התכלית לבין פעולות שאדם עושה, אם זה פעולות פיזיות, אם זה פעולות נפשיות, אם זה פעולות רוחניות, כל פעולה שאדם עושה בכוח הבחירי שלו, שהתכלית נוגעת בפעולה הזו, זה בחינה של תחיית המתים. אדם חי יותר, אנחנו גם מרגישים, יראת השם תוסיף חיים. כשאדם יש לו יראת השם, זה מוסיף לו חיים, זה מוסיף לו שמחה, זה מוסיף לו עצמה, כן? פניו מביקים. כן, כן. אם זה הפוך, משהו לא בסדר. אין קשר, יש קצר בין התכלית לבין הפעולות. כן? משהו לא מניח לתכלית להיכנס בתוך הפעולות. זה לא זורם בתוך העורקים, זה בחוץ, כן? פשוט לא נכנס, לא נכנס פנימה. הפתילה, כמו הפתילות שמדליקים נר. יש פתילות שהן לא קולטות יפה את האור, את האש. זה נקרא, האור מסכסכת בפתילה. יש סכסוך בין הפתילה לבין האש. אז אנחנו שומעים את הרעש הזה, כן, זה. כן? לפעמים אפילו זה כבה, פשוט לא מחזיק מעמד. אז האש חוזרת למקומה, כן? חוזרת ליסוד השמימי שלה, והפתילה, החומר נשאר לבדו. כן? זה היחס בעצם, אנחנו צריכים לדאוג שיהיה יחס נכון בין האור לבין הפתילה. לצורך העניין, הפתילה זה כמעשים שאנחנו עושים, זה המחשבות שאנחנו חושבים, זה הדיבורים שאנחנו מדברים, זה הרגשות שזורמות בתוכנו. כל אלו הן פתילות שצריכות להיות מספיק, כן? איכותיות כדי שהאש תתאפס בהם. רצון השם יתגלה דרכם. אז זה ההתענגות על השם יתברך. נקודות המגע האלו. כן? זה באמת עונג גדול. כן. 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 המשכת השמן, כלומר, הפתילה צריך שמן, כן? כדי שבית הפתילה תבער יפה, צריך גם את השמן. כן, נכון? כמו שבאמת במשל, כן, מה זה השמן הזה? אז הפתילה זה הגוף. כן, מה זה השמן? השמן זה החוכמה, כלומר, לברר איך רצון השם מתגלה בתוך הפעולה הזו. בכל פעולה, פעולה. אני רוצה להשתמש בכוח הדיבור שלי, אבל צריך למשוך את כוח הדיבור בשמן. מה זה השמן? זה לברר איזה דיבורים מותרים ואיזה דיבורים אסורים. זה השמן שנמצא לפתילה. אבל הפתילה זה גוף המעשה, גוף הפעולה עצמה. כן? ברור, אופן ההתבטאות שלה, זה השמן. זה כוח, חוכמת התורה. נכון. והנה מה שאורנו החכמים, שאדם לא נברא אלא להתענג על השם, ולהנות מזיו שכינתו. שזהו התענוג האמיתי, והעידון הגדול מכל העידונים, שיכולים להימצא. תענוג אמיתי ועידון גדול מכל העידונים שיכולים להימצא. משמע שיכולים להימצא עינוגים. יכולים להימצא עידונים. זהו, זו השאלה. אבל לא כמו זה, כן? האם באמת ההבדל הוא הבדל כמותי? האם ההבדל הוא הבדל איכותי? או האם אין בכלל שום צד של השוואה בין השניים? מה זה העידונים שיכולים להימצא אגב? מה אתם אומרים? איזה עידונים יכולים להימצא באמת? איזה, על מה איזה עידונים הוא מדבר פה? אה, אולי זה באמת פשוט, אתה אומר, מה, בעולם הזה ודאי שיש עידונים, נכון? יש כל מיני עידונים. יש כל מיני עידונים, כן. כן. אז מה היתרון של העידון הזה בעצם? מה היתרון של העידון הזה? העידון הזה, בוא נשאל את זה אחרת, רבותיי. האם טוב יותר להיות דבק בשם מאשר לאכול? האם יותר טוב להיות דבק בשם מאשר לעבוד עבודת כפיים? זה הכוונה שזה העידון הגדול מכל העידונים?
לא, הוא עושה את העבודה.
או, שזה... יפה. זה חשוב להבין את הנקודה הזו. כן? מיוחד פה אפשר לטעות ולחשוב שבעצם יש פה הטפה דווקא לעידון הרוחני על חשבון ההתעסקות עם חומר. אפשר לחשוב שיש פה הטפה לזה בגלל שפה מדובר על עולם הבא. העולם הבא וכו', זה מושך אותנו למקומות של הפרדת הגוף והנשמה כאילו. כן? אז דווקא פה חשוב לציין שבאמת זה העידון הגדול מכל העידונים, פירוש הדבר. כאשר העידון הזה, כאשר קרבת אלוקים באה לידי ביטוי בתוך חיי החומר, זה העידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא כאשר העידון מופיע מבלי המטרה הזו, כאשר העידון נקלט. בחך, אה? ודאי שאפשר להתענג על מאכל טעים. יש לנו חך, זה חוק טבעי שכאשר מקרבים אוכל אל החך, הרבה מאכלים טעימים. לא צריך לזכור את השם יתברך בכלל. אבל אם אתה תואם את טעמו של המאכל, הוא מברך וזוכר. את השם יתברך. זה העידון הגדול של אורך העידונים. אגב, זה לאלה ולאלה מהעידון שמושג מבלי הגוף. העידון שאנחנו מרגישים בתוך המעשה הגשמי, שאנחנו מדברים דיבור שקול, דיבור לשם שמיים, דיבור שיש בו יראה, שאנחנו מרגישים, מדמים, משתמשים בכוחות הנפש, מתוך כוונה נכונה, זה קודש קודשי. זה מדרגה של קודש קודשים. כן, תסתכלו מה שכותב הרב צבי יהודה בהקדמתו לספר אורות, על הספר אורות של הרב קוק, כותב הרב צבי יהודה ביטוי מאוד מעניין, כן, שהופיע הספר, הופיע קודש הקודשים הזה מפחו של הכהן הגדול מאחיו. כך הוא קורא לאורות. קודש הקודשים מפחו של הכהן הגדול. מהפח שלו, פח השמן. מפחו שלו. למה הוא קורא לזה קודש קודשים? למה הוא קורא לזה קודש קודשים? יש אורות התשובה, יש אורות הקודש, ואורות סתם זה קודש קודשים. למה הוא קורא לזה קודש קודשים דווקא לספר הזה? למה? אתם יודעים למה? למה לאורות לא קוראים קודש קודשים? לא כך הוא קורא לזה. לא קורא לזה קודש קודשים. למה הוא קורא לזה קודש קודשים? מכיוון שספר האורות זה ילקוט הרואים. זה הספר, ספר ההדרכה של מנהיגי הדור, שבאמצעותו מדריכים את האומה איך לחיות קרבת אלוקים בארץ ישראל. בחקלאותה של האומה, בביטחונה, כן? בכל הצרכים הגשמיים שלה, לכן זה קרוי קודש קודשים. דווקא כאשר האידיאל העליון הזה של רצון השם מופיע בחומר ובמעמקי החומר, במסגרות היותר רחבות של החומר, רק אז זה קרוי להיקרא קודש קודשים. כל עוד זה מופיע במערכות יותר, נאמר, יותר פנימיות, פחות חומריות, זה לא ראוי להיקרא קודש קודשים. זה יכול להיקרא קודש, זה יכול להיקרא אפילו קדושה, ודאי, אבל זה לא קודש קודשים. קודש קודשים זה ביטוי שהוא אופייני אך ורק, אך ורק להופעה של רצון השם במערכות החומר היותר רחבות, גם מבחינה כמותית, גם מבחינה איכותית. רק אז זה קרוי להיקרא קודש קודשים. לכן ספר האורות הוא קודש קודשים. אז זה מעלה מופלאה יותר. כן. אז העידון הגדול לכל העידונים שיכולים למצוא זה דווקא בחיבור שבין שני הדברים האלו, בחיי היחיד, גם בחיי היחיד, בחיי החומר שלו. אדרבה, הוא עובד, הוא מטייל, הוא מנגן, הוא עושה, הוא אוכל, הוא עוסק בממו, אין בעיה. אבל נזכור את רצון השם יתברך. אתהלך לפני השם בארצות החיים. ארצות החיים זה מקום שווקים. במקום שווקים, אני מתהלך לפני השם. אני לא עוזב, אני לא נפרד. אין לי פרידה מן השם יתברך, דבק בו כל הזמן. זה היה עיקר עמלם ועבודתם של אבות הקדושים, אברהם יצחק ויעקב, גדולי ישראל בכלל, כן? לאורך כל הדורות, שעיקר העמל שלהם זה היה לא לפנות או לא להיפרד מן השם יתברך לרגע אחד. אל תפנו אל מדעתכם. כל הזמן לזכור את מציאותו בכל פעולה שהם עושים. שלא תהיה פרידה ולו הקטנה ביותר. כמדומן שכבר סיפרנו את זה פעם אחת על הרב קוק, שבמחלתו הסופית והסופנית, ממש ימים לפני פטירתו, היה לו איסורים גדולים, והתלמידים ראו את זה מסביב, והרגישו רצון לעזור, רצון כל איסורים, לראות את הרב סובל בצורה כזו. זה היה ימים באמת באמת קשים, שהוא כבר היה מקיא את נשמתו כמעט, זה היה נורא. כל מי שהיה שם בסביבה פשוט רצה לעזור משהו. כן, האיסורים האלו, כן, זה היה נראה כמו יסורי גוף שנורא, איך אפשר למות בזה? והם הביאו את הצער ככה, בפנים ראו, אז הרב קוק פנה אליהם ואמר להם, לא, הגוף כואב לי, לא, לא. כואב לי על זה שבגלל האיסורים האלו אני נאלץ קצת, קצת, טיפי טיפין, במשהו מן המשהו, נחלשת אצלי הדבקות בשם יתברך. זה האיסורים שלי, לא איסורי הגוף. איסורי הפרידה הקטנה מהשם, קצת אולי באיזה סעיף קטן ודק של מחשבה שלא קשור לשם יתברך, זה האיסורים הכי גדולים שלהם. פעם אחת הוא קרא להם קורבים ואמרו, אמר להם, תתפללו חזק, חזק, המצב קשה. הם שאלו, מה הרב, מה קורה? אז הוא אמר להם, אם אני לא יכול לעיין במסכת חולין, עם תוספות, ראשונים ואחרונים, סימן שמצבי הוא קשה. פשוט, אולי יכול ללמוד מסכת חולין. ראו אותו יושב עם משניות, עם פרשת שבוע. צריך להבין מה זה. שאני לא יכול לעיין במסכת חולין עם תוספות ראשונים ואחרונים, תתפללו עליי חזק, שמא הראלים ינצחו את המצוקים. כך הוא אמר להם. דברים למופיעים, ספרים. כן. איזה דבקות, זה קשה להאמין, זה באמת, זה היה עיקר המלאם של גדולי ישראל, בכל הדורות, כל אחד לפי מדרגתו. להיות דבק כל הזמן. לא לפנות אל מדעתם, כל הזמן. כל היום שיחתי, שיביתי השם לגבי תמיד. אבל לאנשים כמותינו, כן, לאנשים כמותינו, גם אם נזכה לטעום את זה, ולו כמה דקות ביום, להצליח לצרף ולחבר את המחשבה הזו, כן, למעשה, היום יום שלנו, העונג הוא עצום וגדול. אפילו במעט מן האור הזה, אפשר להרגיש טעם של גן עדן. ברוך השם. כן, אתה נשאל מה יום?
בצורה האינסופית הפוטנציאלית, אין הגבלה של כמות, אין הגבלה של איכות. אני יכול לקבל בצורה שלא... אז כל עוד יכול להבין, זה עידון גדול יותר כל עידונים. כי מה שווה ענה של שנייה, ותהיה רק תרד ותפחד כל פעם שאתה תמשיך לאכול את המאכל הזה, לדענו
מוכני שהוא לא... נכון. אני חושב, זה מה שהוא בעצם אומר כאן, כלומר, באמת בסופו של דבר, למרות שאנחנו מדברים על מצב של עונג בעולם הזה, בסופו של דבר זה כעין וכאפס לעומת, כן? לעומת מצבים עליונים יותר, ששם באמת אין הפרעה מצד הגוף, כן? אין שום דבר שמעכב את חדירת האור בשלימות. זה נכון, זה נכון. זה מה שאומר בהמשך. נכון. כי בעולם הזה שלנו, בעולם העמל, מה שקרוי, עולם התיקון, עולם שיש בו ערבוב של טוב ורע, אי אפשר להגיע לשלימות החוויה הזו. כן? זה נכון. יש פה הפרעות. יש פה עדיין הפרעות, אי אפשר ללחוש את הסוד הזה לאדם בשלימות, יש הפרעות, הגוף עדיין לא מניח לטהר אותו בשלימות, זה נכון. כן? אבל כבר אמרו חז"ל, טובה שעה אחת של מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם. זה בכל אופן איזושהי אמירה מאוד חשובה. כן? אמירה מאוד חשובה. טובה שעה אחת של מעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם. מצד מה שהיא קונה, נכון, גם מצד מה שהיא קונה, אבל בהחלט גם מצד העונג, כן? יש איזו מידה של עונג. נכון, אי אפשר להשוות בסופו של דבר, זו אמת. אי אפשר להשוות, אבל בכל אופן, יש הרגשה של עינוג, לא סתם דיברו על מושג שנקרא מצווה של שמחה. לא שמחה של מצווה, לא סתם דיברו על זה. סימן שיש שמחה של מצווה. כן. אבל זה נכון, אומר את זה בהמשך בדיוק את מה שאתה אומר, המקום הזה, שזה אותה עינוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידוני, ומקום העידון הזה באמת הוא עולם הבא. כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. שם זה מפגש של פנים אל פנים, כן? בלי גוף, בלי מתווך, בלי הפרעה, כן? אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה. העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא. אז באמת העולם הבא הוא המקום ששם אנחנו מגיעים לדבקות העליונה. אבל העולם הזה הוא הפרוסדור. מה זאת אומרת הוא הפרוסדור? למה אנחנו צריכים פרוסדור? למה צריכים פרוסדור? שלא צריך פרוסדור. בשביל לבחון אותנו. בשביל לראות עד כמה אנחנו רוצים בעצם לדבוק בשם יתברך. האם זה איזה מין מבחן כזה לבדוק אותנו עד כמה אנחנו באמת מתעקשים? עד כמה אנחנו באמת נחושים בדעתנו? אולי מטרה אחרת? אולי מטרה נוספת? מה עושה הפרוסדור הזה בעצם? בואו נעשה סדר שנייה ונאמר ככה. יש לנו תכלית להידבק בשם יתברך. יש לנו עולם הזה. זה שני דברים מאוד רחוקים. עולם הזה, התכלית זה להידבק בשם יתברך, שני דברים מאוד רחוקים. איזה תיווך יש ביניהם? איך אפשר לקרב בכלל בין שני דברים כל כך רחוקים. הרי הגוף במצבו העכשווי הוא מאוד נמוך, מאוד ירוד, והתכלית היא להידבק בשם יתברך. איך מקרבים בין שני דברים רחוקים כל כך? האם התשובה לזה ניתנה לנו כבר בשלב הזה של הפסקה? איך מתקדמים בתוך הפרוסדור הזה? הפרוסדור הזה הוא מציג לנו איזה דרך ארוכה, כן? שסופה זה הטרקלין, סופה זה כיסא המלח, סופה זה דבקות בשני ברך. אבל איך מתקדמים בתוכו? מה מקדם? מהו הדלק, נקרא לזה כך? זה, זה נאמר בינתיים? מזכרו פעם מצוות? רק עמל, נכון? מהו תוכן העמל? כן? בינתיים? זהו, אבל בסדר. אז אני שם את המגמה, כן? המגמה שלי זה לדבוק בשם יתברך. אבל אני מוצא את עצמי עם גוף, אני מוצא את עצמי בתוך העולם הזה, אבל מהו הדלק? איזה דלק שמים בתוך המכונית הזו? יש מכונית, הכל טוב יפה. מה? שבת, שבת שקולה כנגד כל התורה כולה, כנגד כל המצוות כולם. כן, זו מצווה ששקולה כנגד כל המצוות כולם. כן, אבל בקיצור, כמו שאתם אומרים, כן, שמעתי פה אומרים, מצוות. לעת אותה לא נאמר דבר על המצוות, אבל בשלב זה מוצג לנו פה הפער. יש מטרה נשגבת מאוד, אנחנו מצויים בתוך העולם הזה, ומהו האמצעי? אנחנו חייבים אמצעי. אנחנו חייבים איזשהו אמצעי שיתווך בין שני הקצוות האלו. אחרת אין שום סיכוי. ואין שום סיבה לדרוש מן האדם. זה לא נכון לדרוש מן האדם להידבק בשם יתברך. משך? אז בואו נראה מה שהוא אומר בהמשך. פה נפטרת מת השאלה הזו. אך הדרך. מה? בתניא
אומרת
שמה
שמקשר בין הנפש הבהמית לנשמה, זה נפש השכלית.
הנפש השכלית
היא בעצם
הבנת
התורה
והמצוות,
שבעזרתם זה מקרב
אל הסכל. אז בואו נראה בלשון שלו. אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפצנו זה הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זיכרונם לברכה. העולם הזה דומה לפרוס דור בפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו. הנה, האמצעים. איך נקרא את המצווה? אמצעי. למה זה נקרא אמצעי? לפי זה יש לנו בית פירוש מאוד מעניין. בדרך כלל אנחנו משתמשים בביטוי אמצעי, בתור, איך, מה זה אמצעי? אמצעי זה עזר נקרא לזה, כן? אבל מה זה לפי מה שאנחנו רואים פה? מה זה אמצעי בעצם? זה משהו שהוא עומד באמצע. כלומר, אנחנו צריכים משהו שנמצא באמצע. דבר שהוא נמצא באמצע, למעשה, הוא גם שייך לימין, וגם שייך לשמאל. זאת אומרת, מצד אחד, הוא גם שייך לעולמות העליונים. מצווה. מצווה זה בעצם מעשה. אז היה מקום לבוא ולומר שהמצווה היא שייכת לאן? לעולם המעשה. זה הכל. אז מה ההבדל? כן? בסדר, מצווה זה הכל טוב יפה, זה משהו סמלי, משהו מאוד מעניין, זה פולחן, כן? אבל מה הכוח שלה? הרי היא בתוך העולם הזה, היא מעשה. אז במה כוחה רב יותר מן הגוף? במה כוחה רב יותר מן היצר? מהמידות הרעות? סוף סוף, זה מעשה. זה מעשה. אבל אם אנחנו נוכל להבחין שהמצווה בעצם משתלשלת ממקום עליון. אם באמת תוכיח לי, אם אני ארגיש ואאמין שהמצווה המקורה הוא במקום מאוד עליון, אלא שהיא יורדת ויורדת ויורדת עד שהיא מופיעה לפנינו בדמות מעשה, ממש פונה לגוף, ממש מדברת בשפת הגוף, כמו שהתורה בכללותה נאמר עליה, דיברה תורה בשפת בני אדם, אמנם פונה לגוף, אבל לא מאבדת את המקום העליון שלה. את ההשפעה העליונה שלה. אם גם כאשר היא יורדת לחדרי חדרים של הגוף, למצבים הכי פחותים והכי חומרים, אם גם כאשר היא יורדת לשם, היא לא מאבדת מהגובה שלה, אז אני מבין. אז אפשר באמת לאחוז במצווה, הגוף, העולם הזה, מעשי העולם הזה, יכולים לאחוז במצווה ולעלות יחד איתה. למה? אז זה יהיה באמת נפלא. אז זה אמצעי. אז זה באמת אמצעי. אז זה עומד באמצע בין לבין. מצד אחד זה שייך לעולם העליון, כן? שפנימיותה של המצווה היא ספוגה באור אלוקי גדול מאוד, שכדי להוציא אותו כמובן, כדי שהוא יתגלה עלינו, אנחנו צריכים לקיים את המצווה כהלכתה, בדקדוק ההלכתי המעשי שלה, כדי שגוף המצווה יהיה בריא, לא יהיה בו מום. כן? זה הדקדוק ההלכתי. אנחנו גם צריכים להאמין, זה מה שהוא אומר, אשר ציוונו עליהם האל יתברך שמו. אם אני לא מבין שהמצווה זה בעצם ציווי אלוקי, אם אני לא מבין שהמצווה זה גילוי רצונו, אם אני לא מבין שהמצווה היא באה ממקום מאוד מאוד גבוה, ולמרות שהיא מופיעה כאן בעולם הזה, הוא פונה אל הגוף, היא לא איבדה מן הגובה שלה, אם אני לא מאמין בזה, אם אני מתפתה לחשוב שהיא בעצם מעשית ותו לא, סמלי, כמו שאומרים, המצוות כסמלים. זה סמל. זה לא משהו חי. זה לא דבר פיו של הקדוש ברוך הוא. אז למה שזה ינצח את העולם הזה? למה שזה ינצח את הגוף? למה שזה יקדש את הגוף? אין שום יתרון למצווה על עולם מעשה. אין שום יתרון. אין פה תוספת, אין פה חידוש, אין פה מימד עליון בתוך המצווה. זה לא יעזור. זאת אומרת, זה ציווי אלוקי שפונה להווה שלי, לפעולה שאני עושה עכשיו, ברגע זה, בזמן הזה, במקום הזה, על ידי האדם הזה, המצווה פונה לעולם הממדים, זמן, מקום ואדם. אבל למעשה היא באה ממקום עליון מאוד, והיא מעלה את הכל לשם. זה המשמעות של אמצעי. כן? ממש חרב פיפיות, שני להבים. המצווה יש לה שני כיוונים, למעלה ולמטה. זה הכוח המקשר של המצווה. מסתבר שבלא מצוות אין לנו שום אפשרות להעלות את העולם הזה למעלה. הוא יישאר ודאי וודאי למטה. כן? יכול להיות אדם, למשל, שהוא מבחינה רוחנית, הוא חי את המטרה. הוא חושב על זה, ואפילו מתמלא באיזה כמיהה וצמאון פנימי לדבוק בשם יתברך, אבל אין לו מצוות. אין לו מצוות. הוא יישאר קרוע. הוא יהיה במציאות של קונפליקט תמידי בין הגוף לבין הרוח שלו. המצווה היא מחברת. מה שיש למטה, זה מה שמתגלה למטה. מה שיש למעלה, זה מה שמשתקף למטה בעולם העשי. אבל יש תנאים מאוד חמורים, כמו שכתוב כאן, האמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר ציוונו, עליהם האל יתברך שמו. לזכור שציווה את זה הקדוש ברוך הוא, ולקיים את המצוות בשלמות. בתכלית הדקדוק. כן.
מקבל יותר. כלומר, ברגע שיש הכנה מצד האדם, אז באמת השפע, כן? השפע יורד יותר, כן? ברגע שהעגל הוא יותר יונק, כן? מפעיל יותר כוח, כן? אז ככה גם האם נותנת יותר חלב. הכל מצוי בתוך העתים. זה הכל כבר מצוי. אין תוספת, כן? על החלב. כל מה שיכול להיכנס, היה יכול להיכנס, כבר נמצא כנוס בפנים. אבל כדי שזה יצא, כדי שיהיה הגירוי שמוציא החוצה, צריך את הפעולה של העגל. פעולת האדם היא בעצם פעולת המקבל, שהמקבל רוצה. שהמקבל מרגיש את החסרון, שיש למקבל את הצמאון ואת הכמיהה, אז שפע יורד. אבל זה לא משנה דבר במהות השפע. תמיד זה קיים, כן? אין סוף ברוך הוא, תמיד רוצה להשפיע. פעולת המצווה היא מכשירה את המקבל כדי לקבל עוד ועוד. כן? כך יותר נכון לומר את זה. כן? עכשיו, אנחנו לא משפיעים על עצמות, חס ושלום.
כן,
שלום. זה מה שאנחנו משפיעים. אנחנו גורמים לשורשים להוריד יותר. הכל כבר קיים, אבל אנחנו גורמים לזה לרדת, לנזול למטה. כן? יש עיכוב שהשפע לא יורד במקום שאין כלי. רק מקום שיש כלי, השפע יורד. זאת אומרת, יש מקום שהשפע לא תלוי בכלים. איפה השפע לא תלוי בכלים? ברצון האלוקי. שם הקדוש ברוך הוא משפיע תמיד. אבל הקדוש ברוך הוא יצר את המציאות בחוק כזה, שמרובד מסוים במציאות, אם אין כלי, לא יורד. שם צריך לבנות כלים. כן? שם צריך לבנות כלים. המצוות בעצם מכשירה אותנו להיות כלי. כן? המצוות זה מכשירות את הגוף של האדם, גם את הגוף. לימוד תורה מכשיר את השכל להיות כלי. לימוד תורה זה שלימות השכלית. מצוות זה שלימות הגוף. כן? אז תורה ומצוות זה השלמת הכלים, הנפשיים והפיזיים. ואז אתה יכול לקבל. אבל תמיד זה קיים. שפע אלוקי הוא תמיד הוא קיים. אנחנו לא משנים דבר במהות השפע אלוקי. אנחנו לא מקיצים אותו משנתו, חס ושלום. כן? כאילו הוא מצידו, איתים הוא ישן. הוא לא משפיע, הוא שכח להשפיע. כן? עתיניו ריקים. לא אין דבר כזה. כן? תמיד מלא מכל בכל. כאדם, אנחנו מכינים כלים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות איפה דרושה הכנת הכלים. כן? בכל מקום ששם עבודת האדם היא בונה את הכלי, שם אנחנו צריכים לפעול. כן? וזה באמת בהרבה עולמות. הכנת הכלים זה בהרבה עולמות. כן? הרבה עולמות. כן? יש אפילו מלאכים שאנחנו צריכים לעורר אותם לפעולה. אפילו מלאכים צריך לעורר לפעולה. כן? כדי שיפעלו את פעולתם. יש כוחות רוחניים שצריך להעיר אותם אפילו. ליצור אפילו כלים בעולמות רוחניים. כמו שצריך את כלי המחשבה צריך לבנות. מחשבה זה דבר רוחני, אבל צריך לבנות את הכלי של המחשבה. כן? אז פעולת הכלי זה לא רק בעולם החומר, לא רק את הגוף צריך לעשות כלי. גם בעולמות יותר עליונים, עדיין שם מצפים לעבודת האדם כדי ליצור כלים. אפילו בעולמות עליונים יותר. זה עבודת האדם, כלים, רק כלים. כל מציאותנו פה זה ליצור כלים, עוד ועוד ועוד כלים. לא אומר על זה. לפתוח את החלון, נקרא לזה כך, כן? השמש זורחת, בכל מקרה. כל מה שצריך זה באמת ליצור את התנאים האופטימליים כדי שתוכל להתגלות בכל כוחו. לפתוח חלון, לפתוח דלת, לפתוח את הלב, כן? לשפר את המעשים. זה הפעולה שלנו. חובר זה כאן, יש איזה לשון יפה מאוד אצל הרב, שהוא מדבר על עבודת הכלים. לשון מיוחדת. תודה לראות את הרגע בפנים. מוסר אביך. כן. פה פסקה שנקראת יראת שמיים ויראת חטא. כן, זה מופיע בעמוד יוטט במוסר אביך. הוא אומר... על כן כל פועל, כל פעולה, כן? כל פועל שהוא טוב לפי התורה, ממשיך על העושה אותו, אם העשייה כמובן היא בבחירתו הטובה ושכלו המסכים לזה, אם האדם מצידו פועל את הפעולה בהסכמה שכלית, בחפץ לב, לא בהתנגדות, אם האדם פועל אם כן את הפעולה התורנית, נקרא זה מצוות, כן? משך, מה ממשיך? משך דבקות באוצר החיים והטוב. הוא ממשיך את הדבקות, גם ממשיך את עצמו אל הטוב, וגם ממשיך את הטוב אל עצמו. משך דבקות באוצר החיים והטוב, כי ימצא שכלו, או ימצא שכלו, כאשר אתה מסכים להדרכת התורה, אתה הפכת, כן? אם מדובר בהסכמה שכלית, אתה מסכים למחשבות התורה, אם זה הסכמה שכלית, עכשיו הפכת את השכל שלך לכלי שהוא מתאים לרצון העליון. מכיוון שהוא מתאים, יש פה פגישה מדויקת בין המפתח לבין המנעול. בין השקע והתקע. כי ימצא שכלו מוטבע באופן שווה עם השכל המושפע ממנו יתברך. אז בעצם רק ליצור התאמות. כן? כל מה צריך ליצור התאמות. ליצור התאמות פיזיות. איך הגוף צריך להיות. כן? כדי שאדם יהיה בריא. ויוכלו החיים להימשך אל תוך הגוף. אנחנו צריכים שהגוף יהיה באופן מסוים, מבחינת שינה, מבחינת אכילה, מבחינת ספורט. ההנהגה הפיזית צריכה להיות באופן כזה, שיוכל להיות כלי לקלוט את החיים. אבל אם הגוף הוא לא מתנהג כמו שראוי לו מצד חוקי החיים, אז הוא כבר לא כלי להמשיך את החיים. החיים קיימים, אבל הם לא מצליחים להיכנס באיבר המסוים. לא מצליחים להיכנס באיבר, כי האיבר הזה הוא לא מתנהג כראוי. אותו דבר בנפש, כן? המבנה הרגשי שלנו. אם המבנה הרגשי שלנו הוא לא מעוצב, הוא לא בנוי כהלכה, ממילא הרגש שלנו לא ייפגש, כן? השפע האלוקי לא יופיע ברגש בצורה מסודרת. או שהוא לא יופיע בכלל, או שהוא יופיע בצורה מוגזמת, הייתי אומר, בהתפעלות יתר. נדב ואביהו, דוגמה. הייתה שם חוסר הכנה, למרות שהיה להם רגשות של קדושה עילאיות מאוד. אבל מכיוון שלא היה טיפול, לא היה דיוק בעולם הרגשי של הקודש, אז השפע האלוקי מתגלה בצורה של מה שקרוי אש זרה אשר לא ציווה, עם כל ההשלכות המסוכנות שיש לזה. כן? אז כאשר האדם הוא מכין את הכלים שלו, אז הוא ממשיך משך דבקות באוצר החיים והטוב, כי ימצא שכלו, או ימצא שכלו, מוטבע באופן שווה, עם השכל המושפע ממנו יתברך, ואז יכול ליהנות ממאור פניו יתברך. אבל אם קלקל דרכיו, קלקל את הכלים, הפעולות שאותם הוא עושה, פעולות לא מדויקות, לא משוערות על פי הדרכתה של תורה, אם הוא קלקל דרכיו, הנה המשיך על עצמו צורה מוטבעת, הפך החוכמה העליונה השלימה. זאת אומרת, מה שמחדש, או מעורר אותנו פה הרב להבין, שכאשר הכלים מקולקלים, זה לא שאתה לא קולט שפע עליון, אבל גם לא קולט רע. לא. כשהכלי הוא מקולקל, ברגע זה אתה פוסק לקלוט טוב, ואתה למרבה הפלא מתחיל לקלוט דווקא עכשיו רע. כלומר, יצר הרע העולמי, יש לו את הכלים שלו כדי להתגלות. ומעניין שמה זה הכלים האידיאליים שלו כדי להתגלות בנפש האדם? זאת אומרת, במילים אחרות, דיבור, כן? דיבור של מצווה זה דיבור, או דיבור חול לצורך מצווה או לתועלת, זה דיבור שהוא כלי להמשיך קרבת אלוקים. אבל דיבור אסור, למשל, קרבת אלוקים זה לא ממשיך עליך, וזה ממשיך עליך שפע שלילי. כלומר, לכן אחרי דיבור שלילי בדרך כלל, אדם יכול להרגיש ירידה רוחנית. הוא יכול להרגיש איזשהו נטייה יותר לקטנות, לקטנות. הוא הרבה יותר פתוח ונוח כרגע להרגיש רגשות שליליים כלפי הזולת. דבר מעניין. מה קרה לך? רק לפני שעה, לא הרגשת את הגירויים האלו בתוכך? לא קנאה, לא שנאה, לא זלזול, לא יריבות, לא מחלוקת. פתאום אתה פתוח למחלוקת. זה דבר מעניין. למה? אתה צריך לבדוק איזה דיבור דיברת בשעה האחרונה. לא רק דיבור. איזה מחשבות, איזה דיבורים, איזה הרגשות. אבל יש פה איזה כלי שלילי שאפשר חדירה של רוח טומאה. ברגע שרוח הטומאה נכנסת בתוך הכלים, היא מתחילה לבחוש בתוך הנפש, ומעניין לעורר דווקא את הכוחות השליליים, את המידות השליליות. כן? המידות השליליות הן נמצאות בתרדמה. הן לא מתעוררות עד שאין עליהן, אין את התנאים המתאימים להתעוררות שלהן. כשאדם הוא במצב חיובי, כשאדם נמצא במתח רוחני חיובי, מידות שליליות לא יכולות להתעורר. כאילו הגוף עכשיו אסור, הוא קשור כאילו בשלשלאות של פלדה. תראו, אתם יושבים, אנחנו יושבים ולומדים תורה, כן, בחברותה, לומדים גמרא, לומדים הלכה, לומדים משנה. אנחנו מתאמצים בלימוד המשנה, מתאמצים בלימוד הגמרא, שימו לב שיכולות לעבור שעות ולא חלפה בנו אפילו הרגשה אחת של מידה שלילית. אנחנו מרגישים כאילו אנחנו טובלים עכשיו בעשייה משמעותית, מתקדמים, מתפתחים. הגוף קשור לגמרי, כן? הוא אזוק, קשור, כן? מרותק כולו כרגע למשהו טוב. הוא לא יכול לפעול. ברגע שמתרפים מן התורה, כל המתרפא מדברי תורה, אין לו כוח לעמוד ביום צרה, כך כתוב. ברגע שמתרפים מדברי תורה, כן? ברמה כלשהי, אז מתחילים להרגיש שכל הדינמיקה הנפשית מתחילה להשתנות. אתה יוצא החוצה, אתה מרגיש כרגע שהשפע החיובי שפקד אותך בבית המדרש, פתאום הוא כאילו חוזר למקומו. מה שנשאר, נשאר אגב. וצריך לשמור עליו מכל משמר. כן? לשמור עליו. אבל משהו כאילו חוזר למקורו, נעלם, עולה למעלה, הנפש נשארת קצת קצת ריקה, כן? במידה והשפע לא נקלט ביפה, לא יתיישב ולא יתאחד עם הכלים בשלימות, כי לא תמיד השפע נכנס בכלים בשלימות. הרבה פעמים, ברגע שפוסקים מהלימוד, מה קורה? יש התפרדות בין השפע של החוכמה לבין הנפש. ואז הנפש חוזרת לרגילות שלה. מרגישים פתאום שכוחות אחרים מתחילים לנהל כאילו את הנפש. עד עכשיו שלט בי זה כוח אחד, פתאום עכשיו עזבתי את בית המדרש, פתאום אני מרגיש שכוח אחר מתחיל לנהל את העניינים שם. כן, זה דבר שמוליד מתח לא נוח. כן? אנשים שעוסקים באמת בעבודת השם, כן? משתדלים מאוד, יכולים להרגיש בקלות את המעברים האלו, ולהרגיש את המתח הלא נוח שנוצר בין מצבי הפנים, בתוך בית המדרש, לבין מצבי החוץ. וצריכים למצוא איזה מתודה, איזה שיטה חינוכית, שמאפשרת יותר גישור בין שני המצבים. וככלל, הבאתי את הדוגמה הזו, רק כדי לראות איך באמת משתנות ההשפעות ממצב למצב. וזה נגרם כתוצאה משינוי הכלים בתוך הנפש. כן? הכלים משתנים. המצב שלהם. ואומרים איזה מין שינוי, איזה מין עיצוב מחדש, כן? כרגע זה כבר לא אותו הכלי, כן? שהוא מבטיח את המשכת הקדושה ממעלה. הכלי השתנה, שינה זווית, שינה צורה. כן.
אבל אם אנחנו זוכרים שכל מה שאנחנו עושים גם בעולם המעשי, אנחנו
זוכרים לקדוש ברוך הוא ואת רצונו, לא אמור להיות. ודאי, לא אמור להיות. שום פנים, לא. אכן חז"ל אומרים, מסכת ברכות, כשאתה יוצא אל הדרך, כשאתה עוזב את בית המדרש, כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך וצא. במילים אחרות, המליך עליך את השם יתברך במדרגה חדשה. כדי שהוא יוכל ללוות אותך גם כאשר אתה הולך לקיוסק. כן? כי כאשר אתה בתוך בית המדרש, זה מדרגת המלכה שונה מאשר אתה יוצא החוצה. כשאתה יוצא לדרך, הימלך בקונך. אתה לא יכול להגיד, כבר המלכתי אותו בבית המדרש. זו המלכה אחת, ופה מדובר על המלכה אחרת. זו יראת שמיים, הרבה יותר עמוקה צריך. כי פה אתה צריך להמליך אותו גם על חיי החומר. גם שאתה הולך לקיוסק, גם שאתה הולך לבנק, גם שאתה עכשיו נמצא ברחוב ושומע קולות, רואה מראות, גם פה הוא בא לבית. זה מדרגת המלכה אחרת, זה מדרגת יראת שמיים אחרת. אם אנחנו לא ממליכים אותו, או לא מחשבים חשבונות של יראת שמיים חדשה, כן? אנחנו עשויים למצוא את עצמנו מושפעים ולא משפיעים על המציאות. כן? אבל באופן תיאורטי, ודאי וודאי שזה נכון מה שאתה אומר. אם אנחנו זוכרים את הזכירה החיה הזו, גם כשאנחנו יוצאים, אין שום סיבה שהכלים ישתנו. בכלל לא. המשיכים להיות כלים קדושים, והפתילה משוחה בשמן, והאש נתפסת יפה, ואני מהלך בשוק עם רגליי בארץ וראשי בשמיים. אני ממשיך להיות קשור לריבונו של עולם. כן? מסתבר כנראה מניסיוננו שזה לא דבר פשוט, אבל ראוי לחשוב או לחשב חשבונות בסוגיה הזו, ואולי קצת לתרגל גם. כן? כן, אני אומר, מה?
זה בדיוק מה שנקרא קניין של
תורה. זה הקניין. סוגר את הספר ויוצא מהשיעור, אתה עדיין חי. נכון.
לא
חוכמה לפתוח ספר ולקרוא, הכל תלך, להגיד, הבנתי, ואחרי זה יוצא הפוצה, רבים ראשי. נכון, נכון, נכון. אגב, הצעה טובה, כדאי לנסות גם בתוך בית המדרש. למה לחכות למצב, כן, למה לחכות למצב שאני נפגש עם הניסיון ברחוב? מסתבר שבתוך בית המדרש, כן, שמתי לב לדבר הזה בשנים האחרונות וראיתי שבתוך בית המדרש יש הרבה ניסיונות מאוד לא פשוטים. אבל צריך לשים לב אליהם. בתוך בית המדרש אנחנו מוצאים הרבה ניסיונות שאנחנו מוצאים אותם גם ברחוב, בצורה יותר עוצמתית, יותר בוטה אומנם ברחוב, אבל בתוך בית המדרש יש ניסיונות, כן, ממש לכל המידות כולן. כל המידות כולן.
יותר קל להתעלות.
הרבה פעמים אנחנו מתעלמים מזה, כן? אנחנו מתעלמים מזה, אנחנו לא שמים לב לניסיונות האלו. ברחוב אי אפשר להתעלם מהם, כי הרחוב מציג לפניך את המציאות ומערומיה. לעומת זה, בבית המדרש אפשר בקלות לשבת תחת עץ קוקוס באים הקריבים ולחשוב שהעולם מתוקן. אבל תדעו לכם שגם בתוך בית המדרש יש מצבים, אם כי שוב, לא מובלטים, כי אנשים פה הם נורא מנומסים ונורא משתדלים ונורא חותרים לטוב, אבל בתוך החדר, במסדרונות, בחדר האוכל, אפילו עם חברותה, יש המון מצבים שמעמידים אותנו בניסיון. כן? אם כי, שומני, כמו שאני אומר, זה לא ניסיונות צועקים, זה לא שאתה ברחוב ומישהו פשוט יורד עליך, כן? אין לך ברירה, שם זה שפה אחרת לגמרי. כן? אבל בתוך בית המדרש, למי שמתבונן, למי שמחפש באמת את ההתעלות, הוא רואה שיש פה ממש, באופן סמוי יותר מן העין, המוני ניסיונות, בכל תחום, בכל מידה, כן? אפשר להתעלות פה מאוד. אבל זה, אנחנו, אולי בצדק, או שלא בצדק, אנחנו נוטים להתפתות לאווירה הנפלאה של בית המדרש, ולשבת בצילה, ולא לשים לב להזדמנויות שלנו. עכשיו, אם נתחיל להתמודד בבית המדרש עם הניסיונות, אז נוכל להכין את עצמנו גם להתמודדות בחוץ. שנגיע הביתה, לא יזר לנו אותו ניסיון של כעס, כן? כי כבר פה חווינו אותו. יש פה כמה וכמה סיבות טובות, כן? כמה וכמה סיבות טובות לפעמים לכעוס בתוך בית המדרש. כן? יש אנשים שמתחשק נורא לכעוס עליהם, לאחרים מתחשק לכעוס עלינו גם לפעמים. זאת אומרת, יש פה בהחלט אפשרות לעשות את, את קורס היסוד, את קורסי היסוד, כן? כדי להכין את עצמנו למצבים של חוץ. יש אפשרות כזו. ולא לבוא חשוף בלי הכנה החוץ, אז פתאום אתה מוצא עצמך בעולם אחר לגמרי. כן? אנחנו לא מדבר את השפה הזו. לא יודע מי נגד מי בכלל. כן, מישהו רוצה לשאול שאלה? כן.
כן.
כן, הוא אומר מצוות, מכיוון שבלי מצוות לא יהיה לך גם מידות. הוא לא מדבר פה על דרך ארץ. זאת אומרת, פה הוא מדבר, הוא לא מדבר כאן כרגע, הוא מדבר, כן, הוא כרגע מדבר על הכנת הכלים במדרגה יותר גבוהה. לא מדבר פה על דרך ארץ שקודמת התורה. כן? מה שמכין אותנו לדבקות, לדבקות זה המצוות. כי המצוות, הם מפתחים בנו את המידות. זה שצריך להיות בכל מקרה דרך ארץ שקודמת התורה, זה דבר ברור. פה אנחנו מדברים כבר למדרגה, כן? היותר גבוהה של הכלים. כדי להביא את הכלים, המידות, כן? להביא את המידות למדרגה הגבוהה יותר, אנחנו זקוקים כבר למצוות. כי אם לא נפתח את המידות, כן? אם לא נפתח אותם בכמות ואיכות, לא נוכל להשיג את הדבקות הנבחרת, את השפע הנבחר העליון. דרך ארץ, הוא בעצם מצליח למשוך למטה מידה מאוד מצומצמת של שפע אלוקי. ודאי שלא, ודאי שלא. לכן אמרתי. פה ההתעסקות עם המצוות צריכה להיות מתוך פתיחת הלב, מתוך הידיעה שהשם אני עוסק ברצון השם המתגלה אליי, להיבטל לזה, לפתוח את ליבי, לפתוח את שכלי, ודאי. פה מדובר על קבלת פנים מאוד פנימית ועמוקה למצוות. איזו שאלה. כל מצווה צריכה להתקיים פה בשלמות העשייה המצוותית, דקדוק הלכתי, כמו שאמרנו, שלמות הגוף של המצווה, וגם בשלמות הכוונה, עד כמה שאפשר. הרי אני מכוון שבזה שאני מקיים מצווה זו, אני מקיים רצון השם שציווה כך וכך, כל אחד לפי כוחו, ללמוד את טעמי המצוות גם אם אפשר. אז יש פה קבלת פנים פנימית עמוקה מאוד למצווה. הנפש נפתחת, ואז המצווה פועלת עלינו. אז המצווה פועלת עלינו. כן, להבדיל מארס של נחש, כאשר חס ושלום נחש מקיש אדם, אז אומרים שאסור לרוץ. כי אחרת הארס הוא זורם במחזור אדם, מהר יכול להגיע ללב. כן? אבל פה זה בדיוק הפוך. כשאתה מקיים מצווה, אתה מקיים אותה בזריזות, בדיוק בגלל הסיבה הזו, אבל בקדושה. כלומר, חשתי ולא התמהמתי לשמור מצוותיך. למה? כי על ידי שאני עושה את המצווה בזריזות, היא זורמת אליי במחזור אדם, הקדושה שיש בתוך המצווה, זורמת במחזור אדם יותר מהר אל הלב. מה שאין כאן, אדם שעושה בעצלות, כן? הקדושה של המצווה נשארת בחוץ. כמו אדם שנעקץ, והוא נמצא על מקומו. הוא לא זז. אז הארס זורם לאט לאט. אם אני בכלל קושר עם משהו שם, כן? אם זה חבל או איזה משהו אחר, הארס לא זורם בכלל. צריך להיזהר מן ימק. אותו דבר גם פה. המצווה באה אלינו, כן? מקישה אותנו, כן? מקישה אותנו. עצם זה שאנחנו עוסקים במצווה, מקיימים אותה, זה סוג של הקשה. שאלה איפה היא מקישה? היא מקישה באור קשה, או שהיא מקישה באור רך, כן? אנחנו צריכים להיפתח למצווה, כדי שבאמת יהיה מצב של חיבור. ואז הקדושה הפנימית זורמת בערוצים של המחשבה, של הרגשה וכו'. כן? ואז מתפתחות המידות. כן? הקדושה הזו, ברגע שהיא, כן, יורדת על הנפש, היא מתחילה לפתח בתוך הנפש כל מיני כוחות. כל מיני כוחות נענים לה. כל מיני כוחות מתעוררים. הם מתחילים לצמוח. מידות, מחשבות, הרגשות. אדם מתקדש, הולך מתקדש. זה נקרא אשר קידשנו.
אם כן,
היצר
הרע מכניס
כן, כן, כן. כן, כן. זה האור קשה, כמו שאמרנו. זה האור קשה שלא מאפשר את הקשה דקדושה. הקשה דקדושה.